שלום וברכה לכולם, שלום וברום.
שלום ובשלום.
שלומכם?
ברוך השם.
ושלח.
שבת שירו.
נו.
מוכנים הפירורים לשים לציפורים.
ציפורים, כן, כן, כן. אם אנחנו בזמן של שירה, שירה על, על עם ישראל שניצלו בים סוף, אנחנו רוצים לספר על נץ הצלה אחר שגם קרה בים. הרב ווזנר שעולה לארץ ישראל, זה היה בזמן שלטון האנגלים. הוא הגיע בספינה עם 150 נוסעים בספינה. הם הגיעו לחופי ארץ ישראל, והאנגלים לא נתנו להם להגון. חזרו חזרה לתוך הים, הם היו 2-3 קילומטר צמוד לחוף, ומה עושים? המלאך אוסף את כל ה... סליחה, המלאך הראשי, כן?
כברמית, כברמית, הספינה.
כן, כן. אוסף את כל המלאכים. אמר להם, מה עושים? אז הם חושבים ואומרים, יש לנו רעיון, בואו ונחזור חזרה לאיפה שהגענו, לפחות שינצלו כולם. הוא מראה להם על המחוק של הדלק, אין דלק. דלק הוא רצה למעלות בארץ ישראל, הוא לא יכול למעלות דלק, אין כלום. מה עושים? כמנית אוסף את כל הנושא הספינה ומספר להם את, את הצרה שיש להם. 16 אנשים שידעו לשחות מתוך ה-150 החליטו שקופצים למים. ומתוכם היה הרב ווזנר ואשתו. קפצו למים והם גם כשהם שחו, הם לא שחו ישר לכיוון ארץ ישראל, כי חלק מהאנשים שהיו איתם, הם לא רצו לשחות ביחד איתם. והדברים ברורים למה. אז הם, קודם כל ברוב צדקותו, והקדושה שלו, אז הם, הוא שחה עם אשתו לכיוון אחר קודם, שלא יהיו ביחד איתם. ורק אחרי זה הם שחו לכיוון ארץ ישראל, והקדוש ברוך עשה להם ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות, הם נתפסו על איזה עץ.
שעות של שחייה?
שעות, שעות של שחייה. ובסוף בנס, נס, נס, הם הגיעו לחוף מבטחים וניצלו, ומתוך הספינה של 150 אנשים, רק הוא, אשתו ועוד 4 אנשים ניצלו מתוך כל הספינה.
שם.
כולם טבעו. זה הקנייני ארץ ישראל של הרב ווזנר. פעם הוא היה במגלי צאנז עם הבן שלו, והם יצאו וראו את החוף לעיניהם, חוף של נתניה, כן? אז הוא אומר לבן שלו, אתה רואה פה 2 קילומטר? פה אני ואימא קפצנו למים. ועל ניסחו אותו דבר, כמו פרשס בשלח, הניסים שהיו גם בדור שלנו.
שהלכו לים סוף.
כן.
הפרשה מתחילה עם זה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת אתם דרך פלישתים, כי הוא אמר, פני נוחם אהום בירוי סו מלחומו.
נכון.
אז שואלים כולם, הם סבלו במצרים, סבל נורא והיום, כל מה שמתוארים לנו פרשות הקודמות. ובגלל מלחמה, אף אחד לא מזלזל במלחמה, אבל יש להם צד לחזור אחורה. לחזור למצרים, לצרות. אבל למצרים הם סבלו, סבל, הרגו בהם וטבחו, תללו בהם. סבלו מה שהם סבלו. אז מסברים, המפורשים מסברים, אדם רגיל לצרות שלו, אדם אוהב את מה שהוא מכיר, לא דברים חדשים, צרות חדשות. רבנקל גלינסקי מספר שהוא... ושולחים אותו, הוא היה הולך לאסוף כסף לאברכים, לכולל, לכולל חזוני, יש עוד כולל. הוא היה מגיע לעשירים, והעשירים היו מתייחסים אליו, כמו שהרבה עשירים מתייחסים לשנוערים. אז הוא מספר שהיה איזה עשיר אחד שבשביל להיכנס אליו, היה שומרים, וצריכים להזמין מקום, ראש, ותשובה, תהליך שלם, עד שהוא מצליח, והוא נכנס, והוא יושב מול העשיר. והוא מתחיל לדבר עם אותו עשיר, והוא אומר לו שהוא מגיע בשליחותם של 200 אברכים, ושממש אין להם פת לאכול, מים במסורה. העשיר ככה, העיניים שלו ברקות, מה יש מה שכתוב? פס במלך תויכל, מים במסורה תשתה, זכו לקיים את המשנה.
יפה.
אז הוא אומר לו, אבל מה כתוב בהמשך? אם אתה עושה, ואם אתה עושה, כן, השכר אותו יבלוך. אתה צריך לדאוג לעצמך ברוחניות, אבל הגשמיות של השני, אתה צריך, טוב, הם התחילו מספר שזה היה, הם התחילו להתפלפל שם, יש את העניין של ה... הם מביאים את זה בשם כל מיני ספרים, בשם כל מיני צדיקים, שהאדם לא צריך... אדם, הרי אם נגזר על אחד שיהיה אני, אז איך אני יכול לתת לו צדוק?
נכון.
אבל בזה משמיים הקדוש ברוך הוא בזה מתיר לנו. זה כאילו סוג של כפיר כביכול, שאפילו שהקדוש ברוך הוא עשה אותו אני, אבל אני יכול לעזור לו ולתת לו, כן לתת לו פרנסה. טוב, הוא ראה שזה לא עובד על אותו עשיר, שזה לא, הוא לא מצליח להוציא כסף. אז הוא אומר לו, טוב, אולי נלמד איזה גמרא, איזה סיפור גמרא, יש לי איזה שאלה, אולי נלמד ביחד. לא, ללמוד גמורה, בטח הוא רוצה. הוא לוקחים גמורה, והגמורה מספרת על רבי עקיבא. רבי עקיבא שהלך עם החמור שלו, עם התרנגול ועם הנר, והוא חיפש מקום לישון, הוא נכנס לאיזה עיירה, ואף אחד, כולם סגרו את הדלתות, אף אחד לא נתן לו. ביקש, לעזר, הלך ליער, בא אש חיפצה את הנר, בא ארי וטרף את החמור, בא דוב וטרף את התרנגולת. עד כאן הכל ידוע. שואל רבי עקיבא גלינסקי, אותו עשיר, תגיד לי, איך הוא הדליק את הנר? היה לו איזה חומר, הוא אומר לו, גפרורים, מצית, מה שהיה אז. נו, אז הוא שואל אותו, הוא לא יכול להדליק עוד פעם? הוא אומר, זו שאלה טובה, הוא חשב, שאלה טובה. את החמור הוא לא יכול להחזיר לחיה, הוא טרף אותו, את הנגול גם, אין אותם, הם בבטן של האריה. אבל את הנר אפשר להדליק. מה הבעיה הגדולה? אמר לרבי ינקל גלינסקי, כשאבא נכנס לחדר ילדים, כשהם קוראים את הספר בלילה מוחר, והוא מחבא את האור, והוא אומר, עכשיו הולכים לישון. הילדים לא יכולים להדליק את האור.
יכולים?
הם יכולים. הילדים יודעים שכשאבא מחבא את האור, אז לא מדליקים אותו. הבנתי. אמר רבי ינקל גלינסקי, רבי עקיבא יודע, כשהנר נכבה, הוא לא נכבה סתם. אבא שבשמיים חיבה את הנר. ואם אבא שבשמיים מחבא את הנר, אז לא מדליקים בחזרה. אבל אומר לו, רבי ינקל גלינסקי לאותו עשיר.
בוא לענייננו.
אותו רבי עקיבא, שהיה ידנים, אגבי צדוקה. כשלתלמידים שלו לא היה מה לאכול, הוא לא אמר, אבא מי שבשמיים לא נתן להם לאכול, אני לא אתן. הוא הלך ולקח על עצמו הלוואה סכום גדול מאוד, הלך לאיזה, לאשת הקיסר, או מי שהייתה שם, הבת שלו, הייתה עשירה גדולה, לקח מנה הלוואה גדולה, ולקח אחריות. שאלה אותו מי ערב, אז היא אמרה לו, אז הוא אמר לה, אז הם ראו בדיוק, זה היה ליד הים.
הים?
אז היא אמרה לו, אני רואה מאיפה אתה יכול לתת להחזיר לי. ואז היא ראתה את הים, ואמרה, הים יהיה הערב שלי. ורבי עקיבא הסכים, והים היה הערב שלה, באמת אחרי זה לא היה לו לשלם. היא הלכה לים, בדיוק באותו זמן, איזה הכתוב, בת הקיסר השתתה,
וזרקה
את כל היהלומים.
מוצר.
ועד שהוא בא להחזיר לה, לקח אחריות, ואסף את הכסף, וכן החזיר לה, אמרה לו, הערב שלך כבר שילם לי. אמר לו, בנקל גלינסקי, רבי עקיבא, שלעצמו גם לא היה לו כמעט כלום בהתחלה. אבל לתלמידים שלו השעה חסר, הוא לא אמר להם פס במלח, תריך על מה עם סוירת אשתה. הוא הלך וטרח ולקח הלוואות בשבילם. סיים רבי עקיבא גלינסקי ואמר שהוא שמע את זה, אין שמחה כתורס הספייקס, הוא הבין למה רבי עקיבא לא הדליק את הנר, פתח את ידו הרחבה ונתן תרומה הגונה.
רבי אברום גניחובסקי, זה צהל, ראש ישיבת שיבין בירושלים. הוא היה גר בבני ברק, וכל יום הוא היה נוסע במונית, הלוך חזור מירושלים לבני ברק. בבוקר היה נוסע, ואחרי זה היה חוזר בערב. הוא היה נוסע במוניות שירות, איפה שהיה עוד אנשים, מוניות ירושלים תל אביב, ירושלים בני ברק. היה נכנס למונית, יושב מאחורה, יושב ולומד בספר שלו, שלא להפריע לאף אחד. יום אחד הוא עולה למונית, יושב מאחורה, ולפניו מתיישב בחור. ואז מתחיל הנציאה, ואז רבי גניחובסקי אומר לבחור, אתה יודע שאני קצת אדם זקן כבר. אני לא כל כך מכיר דברים ולא כל כך רואה, ומאוד מעניין אותי לראות דברים. נופים ומכוניות חדשות אני רוצה לראות. אכפת לך להחליף איתי מקום, ואני אפילו מוכן להשתתף איתך בנסיעה. הבחור הנדהם.
הכיר אותו?
לא, הוא לא הכיר דווקא, אבל הוא רואה אדם מבוגר הזה, כן, עם הצעה דווקא שרוצה לראות מכוניות חדשות, ומציע להשתתף איתו בנסיעה, למה לא? הבחור קם בשמחה, הולך יושב אחורה, ורב אברום יושב קדימה, והנאה ככה, גם כל המונית שמע את השיחה המעניינת, כולם ככה שמחו, והנהג שמח יותר מכולם, אבל הוא החליט לקחת פיקוד. הוא אומר, הרב, בוא תראה, הנה, פה זה השדה תעופה, הנה, תסתכל. בוא תראה, הרב, פה זה יש מנזר. בוא, פה זה הספארי. ככה הוא מראה לו כל הנציאה וכל דבר. הוא אומר, כן, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. והיה גם העוזר של הרב אברום גניחובסקי, גם ישב איתו במונית. הוא כולו התפלץ, לא הבין מה, 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 מה קורה פה. ואז פתאום הוא הסתכל ופתח את העיניים, והוא ראה שרבבום גניחובסקי לא סתם ישב מקדימה, אלא הוריד את החליפה שלו, וחצץ בין המושב שלו למושב לפניו. הוא הסתכל, והוא ראה שיושבת שם האישה. ואז הוא הבין, מה שהראשי והשר רבברום רצה שהבחור לא יישב מאחורי אישה, וחש ששלום ייקשל. אז ולא מוכן אפילו להשפיל את עצמו מול כולם, ולהוריד אותו לאפר, את עצמו, העיקר שהוא ייקח את הבחור אחורה, והבחור יהיה שמח, והוא יישב קדימה, והוא עשה לעצמו את המחיצה שלא יהיה לו שום הפרעות, וככה נסיעו לירושלים עם הסיפורי ספארי של הנהג, העיקר שבחור ישמור על העיניים שלו, שלא ייפול ברוחניות.
אברום גניחובסקי. היש השם בקרבנו עם עין, יראת שמיים של יהודי.
מי זה? עם ישראל אומר.
מסופר על אבי סלוי, שהוא ישב ולמד חברוסה עם הבן שלו, רב חיים, חיים ריסקר. ובאמצע הלימוד נכנס איזה קצב אחד, שיום קודם אבי סלוי הטריף את הפרה, את השור שהוא שחט, והיה לו מזה נזק מאוד גדול.
עכשיו דף היום, מזה הסוגיות, טריפוס. כן.
והוא התחיל לקלל את הרב, ולנבל את הפה, ולנעץ, ממש צורה מזעזעת, ואבי סלוי, על כל משפט שהוא אומר, אבי סלוי אומר בלחש, מוכו לוך, מוכו לוך, מוכו לוך. וכל מי שהיה שם רב חיים, ולא היו שם עוד אנשים, רב חיים היה בהלם מהמחזה הזה, והוא רוצה לעשות מה שאבי סלוי יוצר אותו, תן לו לגמור, והוא מקלל ומקלל, ואבי סלוי על כל משפט אומר, מוכו לוך, מוכו לוך. מחזה נורא והיום. הוא גומר את הדברים שלו, הוא יוצא. למחד הבוקר, אותו קצב קם בבוקר, הוא יוצא החוצה, הוא יוצא, הולך להתפלל לבית הכנסת, מגיע אם הוא לא איזה שור זוהם, נוגח אותו בבטן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וככה הוא מת, אותו קצב במיטה משונה. אז הסיפור שהיה עם אותו קצב יום קודם, הבא סלוי התפרסם, ואנשים הבינו, מי שמזלזל בתורה, תמיד חכם, יזהרו, שנשיחו זה משיר, אז אף אחד לא יתפלא כמובן, אבל כשאבי סלוי שמע על זה, הוא פרץ בבכי. הוא אמר שמהקפידה שלי יהרג יהודי, בגלי יהודי נענש, והוא בכה ובכה. אז רב חיים מיד ניסה להרגיע אותו, אמר לו, אבא, אבל אתה מיד אמרת, מוכו לוך, מוכו לוך.
יפה.
אז אמר לו, אתה שמעת שאמרתי, וזה היה נראה לך באמת שאמרתי מכל הלב, אז היא קצת הרגיע אותו. אבל לא לגמרי, והוא קיבל על עצמו, לומר עליו קדיש למשך שנה שלמה, כן, שלוש תפילות ביום. קדיש אל אבי סלוי, הוא לא הסתפק בזה, והוא למד עליו המון משמעס, למד ועוד ועוד, למד משנעס לעילוי נשמתו. דאגה של אבי סלוי לאותו נשמה אומללה של הקצב, שחרף וגידף אותו.
גדולי ישראל, בוקר, מאה שערים, בבית משפחת טויסיק, שמחה גדולה. הילדים פותחים את העיניים, רואים את אבא, רבי יחזקאל טויסיק זצ"ל, מסתובב בבית, שמח, מאושר, רוקד. מה קרה? ילדים, איזה סיפור, איזה שמחה. בואו, בואו, אתם חייבים לשמוע, כולם ככה קמים וזה. לא עכשיו. עכשיו הולכים לחיידר, צהריים תחזרו, ואז נספר לכם את הסיפור. טוב, הילדים שמחים ככה וזה, קמים, מתלבשים, הולכים לחיידר בשמחה. ומתח רב לשמוע מה השמחה הגדולה, שאבא שלהם כזה שמח היום. חוזרים הביתה בצהריים, מספר להם אבא, אתם יודעים שלכוון בברכה זה דבר מאוד קשה. אנשים באים לאכול משהו טעים, אנשים רוצים לשתות מאוד צמאים, אז מבלים את הברכה, בואו אתם לא חושבים מה שאומרים. וברכה זה הדבר, זה הקדוש ברוך הוא, כל הפרי, כל היות של הפרי הרי הגיע כדי שיברכו עליו. זה הדבר הכי חשוב, מחכה לזה הפרי הזה שיחכה שיברכו עליו, וגם המים. ככה לא מברכים, לא מכוונים. אני קיבלתי על עצמי שכל פעם כשאני מברך ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, אני מברך עם קום חליפה. ואז אני מברך בכוונה. וככה אני נוהג כבר כמה חודשים ושנים טובים, כל פעם שאני צריך לברך משהו, אני שם כובע וחליפה. אתמול בלילה, התעוררתי באמצע הלילה, הייתי מאוד מאוד צמא. צמא, צמא, צמא. היה חושך בבית. ואני לא מוצא את הכובע חליפה שלי. וחשבתי שזה כנראה בחדר שלכם. באתי, הסתכלתי, לא מוצא את זה חושך, לא רציתי להעיר אתכם. אמרתי, טוב, נו, פעם אחת, אני אכוון, יהיה בסדר. וזגתי לעצמי מים, וברוך, באתי לברך, ואז, מה, אני ככה אשבור את הקבלה שלי? קיבלתי על עצמי עם כובע חליפה כל הזמן, אני לא אשבור את זה. חזרתי לחדר והסתכלתי לראות שאתם יושנים באמת חזק. אמרתי, שנייה אחת אני אדליק את האור, שלא תתעוררו, ואז אני לבש כובע חליפה, כמו המנהג שלי, אני לא אשבור את המנהג שלי, התגברתי. והוא מדליק את האור שנייה, באמת אני רואה את הכובע חליפה. אבל באותו רגע ילדים חמודים שלי, אתם יודעים מה? אני רואה איזה נס. אני רואה שבתוך הכוס יש נמלה.
אוי, אוי.
הקדוש ברוך הוא הציל אותי, שאם הייתי מברך בחושך, הייתי עכשיו עובר על עוד חמישה עבירות, חמישה איסורים של מי שאוכל נמלה, כי אם הנמלה הייתה בתוך, הייתי כמובן בולע גם את הנמלה, הייתי אוכל אותה. תראו מה הקדוש ברוך הוא עזר לי בזכות הקבלה שקיבלתי על עצמי, להינצל מאיסור. יהודים צדיקים ותמימים של פעם, וככה הוא פצח איתם בריקוד ובשמחה, על זה שהוא זכה להמשיך לקיים את התנאי שלו.
הקבולה שלו.
הקבולה שלו.
יפה מאוד. רב שלום שבדרון העם מדבר על העניין של ולא ינוחם אלוהי כי מדרך ארץ פלישתים. מה העניין הגדול, כמו שהזכרנו? הוא תמיד היה מעורר על העניין הזה שכשיהודי יש לו איזו התעוררות להתחזק באיזה משהו, אז הוא לא יגיד ממחר, ממחרתיים. כי היצר בינתיים יקרר אותו. אלא צריך מיד באותו רגע להסתער. הוא סיפר סיפור נורא שהיה עם הגיס שלו. הגיס שלו זה רב שלום זן נוירבך. שלום שבדרון היה נשוי לאחות של רב שלום זן נוירבך כידו. הוא מספר שרב זן נוירבך, שהוא היה בחור, אז הוא היה גר באיזה דירה, שבזמנו היו גרים בדירות משותפות. מה זאת אומרת דירות משותפות? היה כניסה אחרת, אבל באותו דירה התגרו איזה זוג, זוג חופשים, חילונים. ואמא של רב שלום זלמן, הסתה לדבר איתם שלפחות בשבת, לא חלו שבת, לא פרסיה, משהו. כן, הם הסכימו, כן, בטח, בטח. אבל מה שקרה שהגיע שבת והתברר שהם כן עשו כל מיני דברים. אז אמא של רב שלום זלמן, שרב שלום זלמן נוירבך כבר היה בחור, שלחה אותו שידבר איתם בחביבותו ונעימותו הידועים, והוא לא יצליח להשפיע עליהם. אז באמת רב שלום זלמן נוירבך ניגש אליהם, הוא דיבר איתו, והתברר שהם אדרבה, הם מאוד בעניין, הם מאוד רוצה. הוא מאוד רוצה, כן, הוא מאוד רוצה להימנע מחילולי שבת וכידועים, אבל הוא פשוט לא יודע. הוא חושב שמה שעשה זה בסדר. הוא לא גדל עם שום רקע של יהדות, כלום. הרום שלה היה רפורמי, מה שהוא אמר. ברוך של זן נוירבך אמר לו, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר? ככה על רגל אחת מה שניתן לומר. ואז בסוף, ואז הוא לקראת סיום השיחה, שהוא חשב שזה סיום השיחה, אז הוא אמר של זן נוירבך, באמת אני הייתי צריך עכשיו ללמד אתכם מה מותר ומה אסור. ולא שאתם תלמדו אותי. אז הוא שואל אותו, למה ירמזו דבריך? אז הוא מספר לו שהוא היה במלחמת העולם הראשונה, הוא היה חייל. ובתור חייל הם ישבו קבוצה של חיילים שכובים בתוך האדמה, מכוסים, וכל אחד יש לו את הרובה שלו, והוא יורה לכיוון השני. מה יש בכיוון השני? עוד קבוצת חיילים, שגם הם מכוסים, וכל אחד יורה על השני.
נכון.
למה הם שוכבים שם בתוך האדמה ויורים אחד על השני? אולי שאיזה קיסר נעלב מקיסר אחר, והוא שולח את החיילים שלו שימותו שם כמו זבובים, מה אכפת לו? הוא אומר, אני שכבתי שם, ואני רואה סביבי עוד חיילים, שהם היו יהודים, ומדי פעם בין הקרבות יש הפסקה. אז הם היו לוקחים איזה ספר וקוראים בו עם דמעות, ככה עם כל הלב. הוא אומר, ואחרי זה, כשהתחיל עוד פעם הקרב, אז ראיתי אותם כאילו הם חוזרים לקרב, כאילו הם היו באיזה מנוחה של שנת לילה, וואו. חוזרים ערניים ונמרצים ורגועים. וזה מאוד היה חסר לי, שגם אני יהודי, יש לנו גם אותו אלוקים, ואני לא יודע מה זה הספר הרעות הזה שמחזיקים ביד, מה עושים איתו. ואז באחד הקרבות הוא שוכב כולו עייף ורעב וצמא, והוא יורה, והוא שומע את הכדורים שורקים לו סביב האוזניים. הוא אומר, ריבונו של עולם, אם אתה קיים,
תראה לי.
תן לי סימן.
וואו.
הוא היה ממוקד, רב שלום. הוא אומר, תן לי סימן שיפגע לי כדור, לא בראש, שיהרוג אותי. הוא ביקש ספיישל, שיפגע לי באצבע הקטנה.
וואו.
ואז ישחררו אותי במלחמה, כי אני כבר לא יכול לראות.
לראות.
הוא אומר, והוא מספר לרב שלום זן נוירבך, אני גומר להגיד את זה, לא עוברים פחות משלוש דקות, ואני מקבל כדור ישר באצבע.
אוי.
אני כולי ניסר, ואני צועק שנפצעתי, ולוקחים אותי, וכמובן שפותרים אותי מהצבא, ואני מתכנן ללכת לישיבה, או למקום להתקרב.
יפה.
הוא אומר, אני למדתי אגרונומיה, מקצוע של האדמה, לדעת כל אדמה, מה לשתול שם, מה לזרוע, להיות מומחה בעניינים האלה. ואמרתי, למדתי כבר כמה שנים, ונשאר לי עוד שלוש חודשים. אז מה, אני אזרוק את כל מה שלמדתי? אני אלך לשלוש חודשים האלה לגמור, ומיד אחרי זה לישיבה.
וואו.
אבל מה שלא ידעתי, הוא אומר פשוט דני אורבך, שהשלוש חודשים האלה, הם יהיו אסון בשבילי.
וואו.
הייתי שם שלוש חודשים, וכמובן שהתקררתי, וכבר לא הייתי מולהב כל כך ללמוד את הדברים. אז נכון, הלכתי אחרי שלוש חודשים לישיבה, ישבתי שם, הסתכלתי לאנשים כמו תרנגול בבני אדם, והדברים שעברו לידי ליד האוזן נכנסו מפה, יצאו מפה, בלי שום השפעה של רושם, והפסדתי. ועכשיו אתי, כמו שאתה רואה אותי, בגלל שלא ידעתי לנצל את אותו רגע, ככה אמר לו אותו יהודי שלא זכה להיות שומר תורה ומצוות. אז הרב שולם היה אומר, שהגיס שלו, רב שנזן אורך, אמר לו, שיש לי יהודי הזדמנות.
לקפוץ.
יש לו איזו התעוררות.
לא לחכות.
לא לחכות.
וואי, שלום, שלא יתקרר. שרקו יחב אברום על הסיפורים המרוממים.
ביקשו מאיתנו רב שולם חידה. שנגיד חידה. מי הפרשה מספרת, ויוגד למלך מצרים, כי בור החום. מי סיפר לו שהעם ברח? המילים כי בורח, פעם שנייה שהן נכתבות בתורה. פעם הראשונה זה עם יעקב אבינו שהוא בורח ללובון, אז גם שם, ויוגד לובון, כי בורח יעקב. שם אומר הבעל הטורים, הוא מביא מדרש. מי אמר את זה? המולק. המולק, הבן של אליפז, הנכד של איסוב. המולק הוא זה שסיפר ללובון, והוא זה שסיפר פה לפרוי. המולק בגימטריה, כי בורח. תבדקו את זה בבית. שיהיה לכולם שבת שלום,
גצ'אבס. גם על החידה, שרקוייך.